כנראה שיש הרבה מסיבות סופגניות הלילה. טוב. אני מניח שזהו, זה כבר חמישה. אז אנחנו נתחיל. לא המספר קובע, אלא לא הכמות, אלא האיכות. אני רק מדליק את המקלט. טוב, אנחנו נמצאים בדף נ"ח עמוד ב', שורה חדשה שמתייחסת למשנה, כיצד משלמת מה שהזיקה, חישוב התשלומים. וזאת סוגיה של קרוב לשלושה עמודים, שני עמודים וחצי. אני אגיד את האמת, אולי זה ינחם אתכם אם למדתם את הסוגיה. לדעתי הסוגיה היא משעממת. וזה בלי שנכנסתי, כשלמדתי את זה ממש לחישובים, הדעות השונות, איך בדיוק לחשב את השדה והמחלוקת רש"י ותוספות. אם הייתי נכנס לזה מן הסתם, זה היה עוד יותר משמם. אבל זו סוגיה חשובה בכל זאת. אז אנחנו היום לא כל כך נעשה את החישובים ונעקוב אחרי כל שורה בגמרא, אלא אנחנו נתייחס לעניין בגדול. עצם הקביעה של המשנה, לפי פירוש הגמרא, שלא משלמים את הערך האינדיבידואלי של הדבר שניזוק. כך כתוב במשנה, בדף נ"ה עמוד ב', כיצד משלם את מה שהזיקה, שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רש"י מסביר, שמין בית שאה באותו שדה, אין שמין את הערוגה לבדה. כלומר, בית שאה זה לא מה שהוא הזיק, הוא הזיק הרבה פחות. הוא הזיק ערוגה אחת, שזה גם סביר, כמותית, מציאותית, כי ביצה זה די הרבה, ומדובר כאן בפרה שאכלה. אז כמה היא יכולה לאכול? מדובר בבימה אחת. המשנה כותבת הכונס צון, אבל אחר כך כתוב נעל בפניה, וכמה היא זיקה. אז רש"י מסביר שהיא אכלה ערוגה אחת. אין שמין את הערוגה לבדה, מפני שמפסיד מזיק. את הביטוי הזה אנחנו נבדוק בגמרא. כלומר, זה יגרום, אם נשום את הערוגה היחידה שהיא אכלה, זה יביא לכך לסכום גבוה. והרש"י, על פי הגמרא, קורא לזה נזק למזיק. אין כאן באמת נזק, כלומר, אבל הוא מפסיד. כלומר, הוא לא מפסיד, הוא צריך לשלם. אבל הסכום יהיה גבוה. ששמין אותה בכל שוויה. הביטוי הוא כבר גורם לבעיה. מה רע בלשום בשוויה? זאת הנקודה. לא שווים אותה, לא שווים אותה ביותר משוויה. שווים אותה בשוויה. זה בסדר. אבל טוב, זה גבוה. ברחמן אמר, הוא ביער בשדה אחר. הגמרא שלנו תצטט את זה. ודרשי בגמרא מנה ששמין אותה גבי שדה אחרת. אז לא שמין אותה בפני עצמה, אלא על גבי שדה אחרת. מה הכוונה? אלא שמין בית שאה באותה שדה. אז בית שאה זאת אומרת שזה יותר מהערוגה. אז קודם כל לוקחים איזשהו שדה סטנדרטית, מינימלית, שהיא בית שאה. כמה הייתה יפה קודם שנאכלה ממנה הערוגה הזאת, וכמה היא יפה עכשיו. אז נניח, אם הערוגה היא, סתם כותב, סתם אומר, עשירית הבית שאה. בית שאה, לפי הפשט של המילים, זה שם של שטח. זה שטח שמפיקה שאה, שאה זה כמות של תפועה, בית שאה זה מה שיוצר כמות כזאת. אז אתה מעריך את השאה, את הבית שאה, לפני שאכלה ערוגה אחת, ועכשיו את הבית שאה כשהיא אכלה ערוגה אחת. ברור שההפרש יהיה פחות מהערך של שאה אינדיבידואלית. כל דבר שאתה מעריך אותו בכמות יותר גדולה, אז בגדול יש הנחת כמות, או כאן זה אפילו יותר מסתם הנחת כמות, כי מדובר בערך של הקרקע. קרקע שגדל עליה, כלומר היא בקומותיה, יש עליה תבואה. אז אם אוכלים עשירית מהכמות הפירות שם, ההפרש יהיה פחות מעצם המחיר של הכמות. כי אנשים מעריכים את זה בגדול, ואז לא עושים את החשבון של כל פרי ופרי. והשתה לא משלם כולהו דמיה, ומי שלוקח ביצה כשהיא בתפועתה, אינו מזלזל בה בשביל הפסד הרוגה אחת, כי אם דבר מועט. לשון של רש"י, משמע שהפרש הוא אפילו גדול, ההבדל בין המחירים של הביצה לפני ואחרי, הוא דבר מועט, הוא לא גדול, בניגוד לפירות, שזה יכול להיות כמות הרבה יותר גדולה. הגמרא בדף נ"ח עמוד ב'. רש"י ציטט את הגמרא הזאת. מינה נמילי, תחילת עמוד. אמר, מה אתה יודע מה קרה ובר בסטי אחר? פסוק מופיע בר, שן ורגל. בשן, ובר בסטי אחר. בשילח את בירו זה רגל, בר בסטי אחר זה שן. מה זה פירוש המילה בר בסטי אחר? מלמד ששמין על גבי שדה אחר. טוב, הגמרא עכשיו, אני לא קורא את כל הגמרא. הגמרא עכשיו מזכיר שבפרק שני, למדו משם, ששם הרגל פטורים ברשות הרבים, אז לומדים את שני הדברים. ואז שואל הגמרא, בשורה העשירית בערך, 11, היכי שמינן. אתה שם את השדה, את הערוגה על גבי שדה אחרת, איך עושים? מצם רבי יוסי בחנינה, שעה בשישין שעין. אז רק שנדע את העובדות, רש"י לומד שזה חשבון או זה פעולה נוספת, חוץ מזה, שלא מעריכים את הפירות, אלא את ההפרש במחיר הקרקע הגדול בחיסרון אותם פירות, אלא אתה גם עושה שעה בשישין שעין. כלומר, גם את הבית שעה לא מעריכים כבית שעה, אלא כשדה אחד מתוך 60 בית שעה. אז קודם כל, כדי לדעת מה מחיר הקרקע, כי גם בזה יהיה הבדל לפי כמות. אז אני לא שואל כמה עולה בשוק קרקע, בית שעה, בתפועתה, אלא אני שואל כמה עולה 60 שעה, 60 בתי שעה, בתפועתה. אז אני לוקח אחד מ-60, ואז אני אומר, אז בתור אחד מ-60, כמה הפרש יהיה אם חסר ערוגה אחת של פירות. תודה למי שסיפק את הגמרא, ללוח הווירטואלית שלנו. אוקיי, אז אני עכשיו קראתי את הרש"י, הארוך הזה, שעה בזמח סעין, אז רש"י מסביר שיש כאן חישוב די מסובך. קודם כל, ממציאים, מדמיינים, שדה בגודל של 60 בתי שעה, מקבלים את המחיר של השדה הזה בתפועתה כמובן, אז עושים אחד מ-60, ואז אומרים כמה ירד אותו אחד מ-60 אם יאכל ממנו ערוגה אחת. גם זה כולה למזיק. אם הייתי מעריך שדה של שעה, אז הפגיעה של ערוגה אחת הייתה גדולה יותר מאם אני מעריך מלכתחילה את מחיר אותו בית שעה כאחד מ-60 מתוך שדה יותר גדול. טוב, הגמרא אומרת, יש כאן פירוש רש"י שהוא קצת קשה מלשון הגמרא, כי במשנה כתוב שעה, אז מה שהיא אמרה, בסדר, השעה זה ב-60 שעין, אבל כתוב, רבי אני אומר, תלקה ב-60 תלקבים, וחיסקי אמר, כלח ב-60 כלחים. אז מה זה המספרים האלו? כולם אומרים 60, היסוד של רש"י היה שאתה לוקח את הביצה, מכפיל אותו ב-60. אז גם הוא אומר, תלקה, תלקה זה חצי ביצה. אז רש"י אומר ש-30 שעין שמין ולא 60. אני חושב שהכוונה שלו זה, למה רש"י אמר ש-60 תלקבים זה 30 שעין? מה הוא עושה לי חשבונות? אני חושב שרש"י רוצה להסביר שלא יסתור את המשנה, במשנה כתוב שעה. אז מה שהוא בעצם אומר זה שעושים 30 ולא 60. הוא השתמש בלשון 60, אבל הכוונה היא שדה של 30 שעה, שזה במקרה, זה נקרא 60 תרכבים, אבל זה בעצם 30. אבל אז רש"י מסתבך במקרה הבא, כי התירוץ הבא, רבי ינאי אומר, לחזקי אמר, כלח ב-60 כלחים. כלח זה לא שם של גודל, כלח זה אומר כל חתיכה שהוא אכל, מה שלאכלה, בסמך שיעורים כמותו. אז כאן אי אפשר להכניס את עניין השעה בכלל. במילה תרכב, אתה יכול להגיד שתרכב, הכוונה היא, 60 תרכבים זה 30 כפול השעה שהוזכה במשנה. אבל 60 קלחים זה לא, זה שום פרופורציה יחסית לביצה. אלא כפי שרשי אומר, זה מה שאכלה בסמך קשורים כמותו, ואז יוצא שמתעלמים מהמילה שעה שמופיע במשנה לחלוטין. תוספות יש פירוש אחר, לרמב"ם יש לו פירוש קצת, גם כן קצת אחר. זה אנחנו נזכיר את החישובים האלו, העיקר הוא שלפי הרמב"ם ולפי מה שמשתמע מהתוספות, שאין כאן באמת שני חישובים שונים. הדין הוא 60. ואחד אומר שמכפילים את זה ב-60, את הקלח ב-60, מה שהוא אכל ב-60, ואחד אומר שעושים את זה לגבי ביצה. לפי כל הדעות, עדיין יש שני חישובים, או שני, אני אגיד את זה קצת אחרת, לפי הרמב״ם יש רק חישוב אחד, אבל יש עדיין שתי הלכות שונות. אחת זה שמריחים את הפירות לא כפירות, אלא כפגיעה בקרקע, שהפירות גדלים בה. ודבר שני הוא שלא מריחים רק את הארוגה, אלא משהו כפול 60. כן? בדיוק מה כפול 60 זה, זה לא מחלוקת בגמרא, וזה מחלוקת ראשונים, אבל יש כאן שני דינים שונים. אחד זה שאני לא לוקח את הפרי ושואל כמה שווה הפרי שהוא אכל, אלא כמה שווה הקרקע שממנו ניסד הפרי. זה דבר אחד, שגם זה הוא כולה. למזיק, ובית, באיזשהו חישוב שמופיע רק בגמרא ולא באמת מוזכר כל כך מפורש במשנה, יש איזושהי הכפלה של 60, עושים את זה בכמות, אחוז מכמות ולא, גם הקרקע עושים אחוז מכמות ולא מצד עצמו. אז יש כאן שינוי בחפצה ויש כאן שינוי בכמות. עכשיו, מה המשמעות או מה הסיבה, אם רוצים לשאול, או מה המשמעות של ההלכה הזאת? אכן הגמרא לומדת את זה, מפסוק. מה שאפרים שואל, לא ברור מדע כל ההסתבכות הזו, ולא לשם את הנזק עצמו, אני בסדר, זה מה שאני רוצה לשאול. כלומר, מה הוא רוצה לעשות פה? לא, ברור, גם אם אין פסוק או אם יש פסוק, ברור שכוונת התורה, כוונת היגיון, זה שמישהו מזיק צריך לחשב משהו הזיק. אז יש כאן דרך לחשב את משהו הזיק בצורה מסוימת, שרשי אמר לנו על המשנה, שזה בא כדי שהמזיק לא יפסיד יותר מדי. אם היינו מריחים רק, הוא אכל שני תפוחים, אכל שני כלחי חסה, אז כמה עולה שני כלחי חסה בשוק, זה היה סכום גבוה, ויש כאן חישוב שבעצם מפחית את הסכום. כן, אנחנו עכשיו רוצים להבין את הדין הזה. אז קודם כל, יש לשים לב, שזה, הגמרא אומרת, שזה פסוק. הוא ביער בסטי אחר, מלמד ששמין על גבי סטי אחר. פשט הלימוד, שזה רק נוגע, פשט המילים, זה רק נוגע להלכה הראשונה שהזכרנו. שלא מריחים את הפרי, אלא את הפרי על גבי השדה. ששמין על גבי שדה אחר. טוב. ששמין לגבי שדה. הדין של 60, אם מכניסים גם את זה לפסוק, אז זה בגלל המילה אחר. גם את השדה שממנו הוא אכל, מריחים את השדה לא בנפרד, אלא כאחוז מסוים, כחלק מסוים של תמונה יותר גדולה. גם אם זה פסוק, מותר לנו לשאול מה רוצים, מה הפסוק רוצה. שזה יותר משאלה שעתיים מדקרה, כי בסך הכל, אם זה לא הגיוני, אז לא היינו מפרשים את הפסוק ככה. בסך הכל זה דרשה, הוא ביער בשדה אחר. אז מישהו היה רוצה לדרוש ביער בשדה אחר, הכוונה היא שהוא לא משלם בשביל משהו אחר, אלא הוא צריך לשלם בשביל משהו אחר לחלוטין שגדל בשדה אחר. הייתי צוחק, הייתי אומר, זה לא יכול להיות הפשט. אז צריך להיות איזשהו היגיון כאן, מה כאן הלומדים מהפסוק הזה, כדי להסביר את זה. אז רשי כתב לנו על המשנה, שהסיבה שלא שמין את הרוגה לבדם, מפני שמפסיד מזיק. ששמין אותה בכל שוויה. מצד אחד הוא מודה שזה נקרא כל שוויה. מצד שני, לא עושים את זה למה? שמע כמו תאי מדקרה. לא עושים את זה למה? כי זה יפסיד את המזיק. אז אני מתרגם קצת, כי המילה מפסיד כאן איננה מובן. זה מפסיד יותר מדי. זה יחסית למה שאני חושב שזה הכי טוב, זה מפסיד. אה... אפרים אומר, רש"י מנסה להזיק את הקביעה משונה הזו, אבל לא ראינו מקור ישיר מראה הדרך זו. טוב, אני מסכים, המקור הוא הפסוק, מה שהגמרא אומרת על הפסוק. בסדר, רש"י לא, רש"י בא להסביר, הוא לא בא, הוא לא מסביר מאיפה זה נלמד. זה הגמרא שאלה, מנין אמר לי, ורש"י גם את זה ציטט. כלומר, רש"י, אולי בגלל שרש"י מבין שמה שהוא כתב זה לא הסבר לוגי. רש"י אומר, שמפסיד מזיק, שומעים אותו בכל שביעה, ורחמנה אמר, ביה, בסתי רחב, בדרשין בגמרא. כלומר, זה שזה גורם להפסד למזיק, זה לא סיבה שאני לא עושה את זה. זה גורם להפסד יחסית גדול למזיק, ורחמנה אמר לא לעשות את זה. אז רש"י נותן את הנימוק אולי, את הכיוון של, של דין הגמרא. ובכל זאת אנחנו צריכים להבין מה כאן, מה כאן, מה כאן הרעיון. הרמב״ם בפירוש המשניות, אז הוא בעצם מרחיב קצת את הביטוי של, של רש"י. לפני כן, קודם כל, בגמרא בהמשך, בגמרא בהמשך כתוב ככה. תנא רבנן. אני בערך בשורה 20 בערך. תנא רבנן, אין שמין קו, אין שמין קו מפני שמשביחו. ולא בית קור מפני שפוגמו. שואל הגמרא, מה פשעת? מה יקע? אמר, אמר הפה פרחיק, אמר, אין שמין קו ב-60 קווים מפני שמשביח מזיק, ולא קור ב-60 קורים מפני שפוגם מזיק. ואז הגמרא אומרת שמשביח נזק ופוגם נזק. כלומר, העיקר מה שרציתי עם הגמרא זה שהגמרא אומרת שהייתי יכול לחשב ככה, כאן מדובר לכאורה על הכמות, 60 קבין או 60 קורין. לא על הנקודה ששמין פירות על גבי קרקע, אלא כמה מכפילים את הכמות כדי לעשות את החישוב, ואחר כך לקחת ממנו חלק. אז היה אפשר לקחת 60 קורין, אפשר לקחת 60 קבין, אומר הגמרא, חישוב אחד זה יהיה מאוד טוב לאחד ומאוד רע לשני. החישוב השני זה יהיה בדיוק הפוך. אז אנחנו עושים משהו באמצע. זה כנראה המקור ללשון הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, וזה לא כזה חידוש גדול, הוא פשוט מסכם את המשנה בעצם, כותב הרמב״ם, הרמב״ם בגמרא הזאת, הנה. הוא עושה את החשבון, זה פירוש, אני מקורא את פירוש המשניות לרמב״ם. איך הוא הדין במה שאמר, משנה מה שנהנית, ועניין השומה במה שהזיקה, אז זה הדרך. הוא שנדע השיעור מן השדה, נאמר, כמה שווה זרע 60 אמה, מזה השדה, מאותן ירקות ומאותן פירות, וכשנדע הדמים ההם, אחר כך נאמר כמה שווה זרע 60 אמה, מזה השדה שיש בו סמך שאה מן הזרע, וזאת טעמה שאכלה צמחים מכלל ה-60 אמה, וידענו מה שבין השתי שומות וישלם המזיק. אוקיי? אז הוא עושה את החישוב, אתה לוקח 60, אם הוא בלי הארוגה, וההפרש הזה מה שמשלמים. וכמו כן, איזה שיעור שתוכל יושם ב-60, כמו, וזה עניין מה שאמר באותה שדה, כלומר, אם אכלה שאה, יושם ב-60 שאין מאותה שדה. ורמז הזה מה שאמר, ישם יתברך, הוא ביר בסתי אחר. ולמדנו פי הקבלה, מלמד ששמין על גבי שדה זו, וזה הדין הוא כדי להמציא, להמציא פירושו לעשות ממוצע, להמציא בין הניזק והמזיק. כאילו היינו אומרים כמה שווה זו אמה שאכלה צמחים היה מחויב דמים הרבה. ואילו אמרנו גם כן כמה שווה זה השדה והוא זרע כך וכך שעה ונאמר אחר כך כמה שווה כנאמר ממנו נמצא שיהיה בין שתי השומות דבר מועט מאוד. לפי שאין שיעור אצל הלוקח לאמה אחת באלף. כלומר אם הוא יאכל רק אמה אחת וזה מדובר בשדה עצום וכמה ימחר השדה אז הפרש יהיה זעום ואולי אפילו כלום, כן? ואמנם שיעור הזה ב-60, כמו שרוב השיעורים אצלנו ב-60. אז הוא אומר, כדי שלא לעשות סכום יותר מדי גדול, ולא סכום יותר מדי קטן, למצא, להמציא, בין המזק לבין הניזק, אז עושים את השיעור ב-60. ואז הרמב"ם אומר דבר מאוד מוזר, וזה כמו רוב שיעורי תורה שהם 60. רוב שיעורי תורה שהם 60, אין הרבה שיעורים שהם 60, זה השיעור של ביטול. אז אנחנו נחזור, אני אציע איזשהו חצי ווט, חצי הסבר לעניין הזה ברמב״ם, אבל מה שכן אומרים ברמב״ם זה שהיה איזושהי התלבטות של חז"ל איך להאריך, אז לא רוצים לפגוע יותר מדי ממך, לא רוצים לפגוע יותר מדי בך, אז לקחו את דרך הממוצע, דרך האמצע. וזה השיעור, זה השיטה שמופיע בגמרא. איך שהרמב״ם מבין את השיטה, זה כבר לא חשוב, שהוא אומר שתמיד מכפילים ב-60, והמילה שעה כבר איננה רלוונטית, רק מה שהוא אכל, עושים אותו מתוך קרקע שהוא יותר מ-60, ואז מחלקים ב-60. אני קורא את מה שכתוב בפניי, למרות שיש שני שמות על אותו אמירה. אחיה. בעל השדה עצמו, אחיה, כתבת לאפרים. אם אתה, הערה טכנית, אם אתה באמת רוצה לכתוב לאפרים, ושאחרים לא יראו, אז אתה יכול, ומטה מהריבוע הזה של כתיבת הטקסט, אז אתה יכול לכתוב ל... אנשים ספציפיים ולא לכולם. אז בכל מקרה אני מתיר לעצמי לא לקרוץ, כנראה שלא התכוונת. אחיה ואפרים יש להם שיחה, אף אחד לא יחשיב. אוקיי, אז בוא רק תסכם. כלומר, על פי מה שרשי כותב במשנה, ועל פי הרמב״ם שהוא שונה קצת. כלומר, הרשי הדגיש רק שלא רוצים לפגוע יותר מדי במזיק. הרמב״ם מסביר... יש שני הכיוונים הולכים באמצע, לא רוצים לפגוע באף אחד. יוצא שהתמונה היא שיש כאן שיקול של לא לפגוע יותר מדי. מצד אחד לתת לך פיצוי, לא קטן מדי, מצד שני לא לפגוע בו יותר מדי. עכשיו, תשאלו, מה כאן קורה? אני לא מבין, מה זה? זה הנחה? אדם הזיק או בהמה שמישהו הזיק, כדי לא לפגוע יותר מדי, ניתן לו 10% הנחה. אז ברור כבר עכשיו שנוכל להגיד שכנראה שהפשט הוא ש... תראה, אין שיטה אחת נכונה וגמרנו. מדובר בהערכת הנזק, כמה שווה הנזק. אז יש כמה דרכים איך להסתכל על הדבר הזה. אני אתן דוגמה מניסיוני. פעם בבית הדין, באלון שבועות, היה מקרה. זה לא מקרה של נזק, זה מקרה אחר, אבל אני רק מביא אותו בתור השוואה. מישהו שכר בית, $1,000 לחודש. והיה להם הסכם, היה בית מסוים, הראה לו את הבית, והבטיח לו, זה הבית שאתה שם עליו $1,000 לחודש. אם אני עושה נכון, זה לא משנה כל כך הפרטים, אבל ככה סוכרו לי, היו אמורים להיות שם 3 חדרי שירותים. עכשיו, כשהוא נכנס לבית, מתברר שלא גמרו את השיפוצים, או שזה היה איזה שיפוצים אחרים. בכל מקרה, חדר אחד לא היה מוכן. היו רק 2 חדרי שירותים. אז הוא טבע אותו. מה זה טבע אותו? הוא לא רצה בית אחר, זה בית שיש. הוא רצה הפחתה משכר הדירה, או פיצוי, או נזק, או משהו. כן, הוא טבע שלא לא עמד בהסכם. עכשיו, המציאות באלון שפוט אז, וזה בדוק, ש... שכירות בית עלה $1,000. בית זה הווילות שיש פה. אין כאן וילות של 2 חדרים, ואין כאן וילות של 18 חדרים. אבל כל הבתים עלו $1,000. אם מישהו היה לו בית עם 2 חדרי שירותים, זה עלה $1,000. היה לו 3 חדרי שירותים, זה גם עלה $1,000. תשאלו אותי איך זה יכול להיות. זה לא כזה פלא, זה לא כזה פלא, זה שוק. ויש דברים שבפועל לא מקפיד, אני מקפיד אולי, אתה לא מקפיד, בפועל זה לא משפיע למחיר. אז לכן, בהתאם למחשבה של הגמרא הזאת, וזו שאלה אחרת, אם זה באמת שייך באותו מקרה, בסוף הדיינים נטו להגיד שזה באמת נורא ואיום, הוא לא נתן לו חדר. אז לכן מגיע לו שישלם את השכר דירה של הבית שהוא כן שכר, לא הבית שחשב שהוא שכר. אבל זה אותו שכר, ולכן הוא לא מקבל כלום. כלומר, מה בעצם עשינו? הערכנו את הפגיעה, אם נקרא לזה נזק, זה לא נזק, אבל על החסר, לא שחיסה אותי לך חדר, מישהו רצה לזכור, אני צריך חדר שירותים, אז זה עולה כסף, כן? אבל לא הערכנו את החדר בתור חדר נפרד, אלא אמרנו כמה היה שווה הבית עם החדר, כמה שווה הבית בלי החדר, ואתה מקבל את ההפרש. באותו מקרה יצא, ובאמת ככה יצא, שהפרש הוא אפס, רש"י אמר דבר מועט, דבר מועט מאוד, ממש אפס, כי ככה השוק, ככה השוק פעל. עכשיו, לא חשבנו שאנחנו פועלים לפי גזירת הכתוב. אמרנו שתראה, יש כמה דרכים איך ל... איך להעריך, איך לעשות שומה על דבר מסוים. בסך הכל לא מדובר שאדם מחר, אלא שהוא לא יכול למכור. כלומר, מישהו אכל את זה, מישהו פגע בו. השאלה, מה הפסדת? וזה, יש יותר מדרך אחת, אז כאן בא הפסוק ואומר, או לפי ההסבר של הרמב״ם, דרך הממוצע, שביל הזהב, לא ללכת לקצוות, אלא לקחת שיטה שהיא... ממוצע, כי זה תמיד הדבר אולי הכי טוב, ובמקרה הזה יש גם פסוק שהוא מלך רב, גם הרב מציטט את הפסוק. כאן אני רוצה להקדים משהו, שאולי יעזור לנו, או שזה יסבך לנו, אבל תקשיבו טוב. יש חקירה מפורסמת של רב חיים, בנושאי נזיקין, בנושאי בבא קמא. רב חיים שאל, האם המחייב של נזיקין, הוא הפגיעה בממון, בשווי, בממון הניזק, או שמחייב הוא הפגיעה בעצם החפצה, עצם הדבר הניזק. אני אגיד את זה בצורה קצת יותר ציורית, אני מקווה שרב חיים יסכים, זה לא הלשון שלו. האם הפגיעה הוא בחשבון הבנק שלך, או בחפצים שהם שלך? אם אני שברתי חלון, אז אני מזק כי... גרמתי, עשיתי לך הפסד ממוני, או שחיסרתי לך חלון, חיסרתי לך שווי, חיסרתי לך 20 שקל, או שחיסרתי לך חלון. יש כמה נפקמינו שרב חיים חשוב, שזה נוגע לזה. אני אזכיר רק נפקמינה אחד, שלי זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, למרות שזה לא בקטע המקורי שראיתי בשמו של רב חיים. נדמה לי שעל פי אותו היגיון, יש גם, זה אותו חקירה, אבל מה הוא משלם נובע מזה? לכאורה זה הגיוני. אם המחייב הוא שפגעתי בממון, אז מה אני חייב לתת לך? ממון. אני חיסרתי לך, אני פגעתי בבנק שלך, בחשבון הבנק שלך, אני צריך למלא את מה שחיסר. אם ה... ואז ברור שהוא משלם את הערך של הדבר שהוא חיסר. אז אני גרמתי לך הפסד של 5 שקלים, אתן לך 5 שקלים. אם המחייב הוא שפגיעה החומרית בעצם החפצה, אז בהיגיון, ככה נדמה, מה החיוב? אני מניח כאן משהו, שהחיוב של מזיק הוא לתקן את מה שהוא עשה, לתת פיצוי על מה שהוא עשה. אז אם מה שעשיתי, הדבר שעשיתי שמחייב את זה, זה הפגיעה בחומרית, אז נכון, אני חייב לתת לך את אותו דבר. אני שברתי לך חלון, אני חייב לך חלון. עכשיו, זה לא נכון. הוא לא משלם חלון, הוא משלם כסף. למה הוא משלם כסף ולא משלם חלון? אז כאן התשובה היא פשוטה, כי כסף הוא המחליף האוניברסלי. כסף יענה על הכל, אבל התפקיד של הכסף הוא לא להיות כסף, הוא לא לגרום לך להיות יותר עשיר אחרי שאני גרמתי לך יותר עני, אלא זה למלא את החור. הכסף הוא בעצם החלון. מסית, אפשר לקנות עם זה חלון ולהתקין אותו, וגם אם לא, אבל על פי דין, הכסף הוא חלון. הוא גם משהו אחר. הכסף יכול להיות כל דבר. הכסף מחליף כל דבר לצורך העניין הזה. עכשיו, אם אנחנו נחשוב על ענייננו מהכיוון הזה, אז אפשר להסביר את הגמרא בשני הכיוונים, אבל אני מקבל גוון קצת שונה. אם אני אומר שאני צריך לשלם לך את השווי, אני גרמתי לך הפסד ממוני, אני צריך לתקן הפסד ממוני. אז מה השאלה של השומה? כמה היה הפסד הממוני? עכשיו, ברגע שאומרים את זה, אז אני חושב שמה שמעתי לפני 5 דקות הוא נכון. האדם הזה לא באמת הפסיד כסף. זה רק בגלל שאני רואה את כספו, לא רק כהכסף שיש בבנק. אם אני שרפתי שטר של שקל, אז הפסדת השקל. אבל כשאני שורף את השולחן, אני שורף את המחשב, כמה הפסדת כספית? את הערך של אותו דבר. מה זה הערך של אותו דבר? זה מה שאפשר למכור אותו. אז כאן, כנראה, הגמרא מתלבטת, או הפסוק מתלבט, כיוון שמדובר אמר, אני לא רואה ערך בעיניים. אז יש כמה שיטות איך להעריך. מי שרוצה לקנות בפועל 20 מחשבים, אז הוא מקבל מחיר אחר פר יחידה מאשר מי שרוצה לקנות אחד. אז תגיד, מה זה רלוונטי? אבל כאן יש רק אחד. כן, אבל אני לא קונה כאן מחשב. אני צריך לראות את הסך הכל. הבן אדם הזה שווה מיליון שקל. למה שווה מיליון שקל? יש לו חצי מיליון שקל בבנק, יש לו בית ששווה 300,000 שקל, יש לו ריתים ששווים 100,000 שקל, יש לו עוד כמה דברים, יש לו ספרים ששווים 100,000 שקל, ויש לו מחשב אחד ששווה, אתה אומר, 20 שקל. מה שהמחייב הוא שהיה לו מיליון שקל, ועכשיו יש לו פחות. כמה יש לו פחות? אז זה לא ברור שמה שיש לו פחות זה הערך של המחשב הזה, אם היינו מוכרים את המחשב בנפרד. אני צריך למכור אותו, את כל הערך שלו, זה לא מה שכתוב בגמרא, אבל אני אומר את זה משהו דומה. אני צריך להעריך את המחשב הזה על גבי, לא שדה, אלא כל שדותיו. כמה בן אדם הזה שווה בסך הכל לפני, כמה הוא שווה עכשיו. כיוון שזה בלתי אפשרי לעשות. לא רק מעשית. זה גם בלתי אפשרי במשום שאין דרך להעריך את כל השווי של בן אדם. כי אי אפשר למכור אדם עם כל נכסיו בשוק. אין שוק לזה. אז בפועל מה נעשה? נעשה באמת חישובים פרטניים. כמה שווה הבית, כמה שווה הרהיטים, כמה שווה הספרים, כמה שווה המחשב. זה מה שנעשה. אבל אנחנו עושים את זה מתוך ראייה כוללת. ולכן, אני לא חושב שיש תשובה ברורה. אז הגמרא הציעה משהו, הפסוק הציעה משהו. אז כך את זה, לא על גבי הכל, כפי שרמב"ם כתב, לא על גבי 1,000 דונמים, 1,000 בתי כור, אבל גם לא בנפרד. אלא אני רוצה לדעת איך הדבר הזה פגע בכלליות של הבן אדם, אז תראה כמה הוא שווה בכלל. מה זה בכלל? אז כאן אמר הרמב"ם דבר מעניין מאוד, ומה זה 60? הרמב"ם, כמו שאמרתי, אין לו את החישוב של רש"י עם ביצה, זה רק 60. כי 60 זה השיעור של כל התורה כולה. אז כבר הביטוי אומר, אוקיי, 60 זה מספר, אני לא אצדיק את ה-60 בדיוק, אבל 60 זה מין סכום כזה של יחס של אחד לכלל. ואני אתן גם את הסיבה, אולי זה דוש? אולי, זה קצת וולט, אבל מה הדין של בטל ב-60? דבר בטל ב-60, כשלא הוא מאבד את זהותו היחידנית, והוא נהיה חלק מדבר אחר גדול עם אופי אחד. אם יש קצת מרק טריפה בתוך סיר של מרק שירה, אז למה הוא בטל? כי אני אומר, יש רק כאן דבר אחד. ואם יש רק דבר אחד, אז ה-60 הגדול יותר הוא מה שקובע. אם זה פחות מ-60, אז הוא עדיין נמצא בנפרד. הוא עדיין נמצא כיחידה. אחד מתוך 60, אז כבר לא מסתכלים על האחד, רואים רק את הכל, כולל את היחידה, אבל כולל אותו בהכללה, ולא בפרטות. אז זה בערך מה שהרמב"ם אומר, אני צריך לדעת כמה הפגיעה בכלל הבן אדם, כי זה המחייב, המחייב הוא הפגיעה בחשבון ערכו של הבן אדם הזה, עם כל נכסיו, שירד בגללי, ועכשיו אני צריך לעלות אותו בחזרה. כמה זה ירד? לא כמה ירד המחשב. המחשב הלך מ-100 ל-0. כמה ירד הבן אדם? אז כדי להעריך שווי של דבר שהוא לא קיים בנפרד, אלא רק קיים בכלל, אז אני לוקח אותו על חשבון 60, ואז יוצא משהו ממוצע לגבי הערך. זה אם נגיד שהמחייב של נזיקין זה הפגיעה הממונית. רב חיים עצמו הסיק שזה לא ככה. שבחקירה יש חקירה ויש גם תשובה. רב חיים אמר שמחייב שנזיקין זו הפגיעה בחומר עצמו, בדבר עצמו. עכשיו, לכאורה, אם זה, אז מה שאפרים שאל לפני כן נראה באמת יותר סביר. אם זה הפגיעה בדבר עצמו, אז ואתה רק, מה זה התשלום? התשלום הוא רק כי התשלום הוא החלפת הדבר, אז אני צריך את הכסף שאפשר לקנות איתו, מה שחסר כאן. חסר כאן מחשב, חסר כאן אגוגה אחת. כמה כסף צריכים כדי לפשוט למלא את המקום הזה, ואז באמת, לכאורה, היה צריך להיות הדבר עצמו. לכאורה, מה תהיה התשובה הסברתית? למה אם בהמה אכלה ארוגה? ואני אומר שהמחייב היא עצם חיסרון בעצם הפירות, לא בערך. אז עצם הפירות הם חסרים, צריכים לשים שם פירות. הכסף זה רק צורה אחרת של הפירות, אז למה להאריך על גבי שדה? אגבי 60 שדות, אבל אגבי שדה ב-60 שדות. לכאורה התשובה היא שזה לא שאלה איך להעריך. וההסבר הראשון שאמרתי, זה שאלה איך באמת להעריך ערך של ארוגה. עכשיו, זה לא איך להעריך ערך של ארוגה, כי כיוון שמדובר בפגיעה חומרית בעצם ארוגה, אז ברור שלכאורה צריכים להעריך את ארוגה בנפרד. אלא, השאלה היא, במה פגעת? אם פגעת בארוגה, אז נשום את הארוגה. אבל אולי הדין פה הוא, כאן אולי נצטרך יותר את הגזרת הכתוב, שאני לא רואה שיש כאן פגיעה בארוגה. אני רואה שיש כאן פגיעה בשדה. השדה היה שלם ועכשיו הוא חסר. אז כמה זה שווה? והתשובה היא, תאריך כמה היה שווה לפני כן, כמה הוא שווה עכשיו. שאלו אותי, למה לעשות את זה? למה שלא נעריך את הארוגה ולא... למה אתה רוצה להעריך את כל השדה בחסרון ארוגה, במקום להעריך את הארוגה בנזק טוטלי? התשובה היא, כל מקור, כי זה מה שתורה אמרה. ויכול להיות שזה כולה. יכול להיות שתורה פשוט ריחמה עליו. אבל העיקר הוא ששני מבטים נכונים. זה לא ברור לי בכל זאת, שאם בימה אכלה ארוגה של פירות מתוך שדה גדול, שאומרים שהוא לא פגע בשדה, הוא פגע בארוגה. אם אני שברתי לך את היד, אני פגעתי ביד או פגעתי בך? שני הדברים נכונים. אז כאן התורה בחרה במבט מקילה, אולי בגלל מה שהראשונים כאן, על פי הגמרה, השתמשו בביטוי, כי שלא יפסיד יותר מדי, למצע, אבל יש בזה אמת, אבל זה אמת אחרת מה שלפני כן. זה לא מה השומה הכי נכון, אלא מה החפצה שניזוק, כדי שנדע מה צריכים להעריך. מובן עד עכשיו מה שעשיתי, כלומר, קודם כל אני אומר שהפשט בגמרא הוא שהגמרא מתלבטת, כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא מתלבט, כן? בין כמה שיטות נכונות איך להעריך. מה שעכשיו ניסיתי לעשות זה שצריכים קודם כל לברר מה הייתה השאלה. אז השיטה להעריך את מה? להעריך כמה הבן אדם הפסיד בכסף, או איזה חפץ ניזוק. בשניהם אני יכול להסביר את השיקול, כי בשניהם אין תשובה אחת, ברורה, נקודה. אבל זה מדובר כאן בשתי שאלות שונות, ואולי יהיה נפקמינה, אנחנו מיד נראה. יש שאלות? אחיה, כאין החקירה באחרונים אם שומה ב-60 הוא דין בנזק או דין בתשלומים. אולי תסביר מה הכוונה? האם שומה הוא דין בנזק או דין בתשלומים? יכול להיות שזה אותו דבר. זה נשמע לי דומה, אבל אני לא בטוח למה אתה מתכוון. כלומר, האם הדין של 60... טוב, האמת שבוא נגיד ככה. אני צריך להבהיר את זה. מה שעכשיו הסברתי בהסבר השני, לא בהסבר הראשון, בהסבר השני, זה לא כל כך נוגע ל-60. זה יותר נוגע לזה שמעריכים ארוגה על גבי שדה. ההיגיון היה אומר שצריך להיות מציאותי. אז בואו נגיד, אני קופץ לגמרה הבאה שאנחנו נראה בדף ממזיין, אבל אם אדם עבד, ניקח את המקש של עבד, אם אני חתכתי אצבע של העבד, עכשיו שם אין 60. ואין גם ספרה שיגיד, רוצים לדעת כמה שני עבדים שווים, לעומת שני עבדים כשאחד מהם חסר אצבע. ברור שלא נעשה את זה, למה נעשה? נראה כמה עבד שווה עם אצבע, כמה עבד שווה בלי אצבע. יש שם יחידה טבעית, וזה נראה גם די סביר, שאני לא מעוניין בכמה שווה אצבע. כי הוא לא הזיק אצבע, הוא הזיק עבד. זאת מציאות. מישהו עכשיו פתח את המיקרופון שלו, אם הוא רוצה לדבר, שידבר, אבל אם לא, שיסגור. טוב, ברשותכם אני סוגר את כל המיקרופונים, אם זה חשוב שמישהו ידבר, אני יכול לפתוח, שיבקש ואני אפתח. אז הייתי אומר, שגם בשדה זה אותו דבר, יש לי שדה, אתה אכלת את הקצה, אז אפשר להגיד שפגעת בשדה. זה לא יהיה 60, או 90, או 1,000, זה יהיה השדה. הבעיה היא שמובן, אין כל כך הגדרה מה זה שדה. לפעמים, בבבטרה, לגבי קניין חזקה, אז יש סדרות כאלה. אם אני עושה איזשהו תיקון לשדה, אז קניתי כל השדה. מה זה כל השדה? אז כן, ראשוני משמע שיש מיצרים טבעיים, עד הנהר, עד האבן. יש איזושהי, במציאות, בחברתית, מזהים שדה. בית, אני יודע מה זה, אבן, אני יודע מה זה, מה זה שדה, זה יכול להיות יותר גדול, יותר קטן, גם כאן, זה לא ברור, אז אולי בגלל זה אמרו 60, כן? זה יכול להיות. בעיקרון, הסברה ששאלתי, במה הוא הזיק? הוא הזיק את הארוגה, או הזיק את השדה? אז היית צריך לחפש את השדה שיש שם, מיד נראה נפקא מינה. בהסבר ראשון זה לא ככה, שם זה פשוט אני, בעצם אמרתי שאני מעוניין להגיע לכלל הנכסים של הבן אדם, 60 רק מסמל את זה, בתור חישוב שלא יהיה יותר מדי קיצוני, כי באמת נעריך את זה על הכל, או שלא נוכל בכלל, או שזה יצא דבר כמעט אפסי. אפרים אומר לכל המשתמע מכך, כי כדאי יותר להזיק לעשיר מאשר לעני. לא, כי זה לא שואלים כמה, לא, אף פעם לא שואלים כמה הבן אדם הזה. אתה מאמין, אם יש לו, לא, כלומר, אני לא הבאתי את השאלה. השיעור בגמרא זה 60. אני הסברתי את הרקע, אדם יש לו, אדם שווה 10 מיליון דולר, אז אין יחידה מי, עכשיו לקחתי ממנו עיפרון, יכול להיות שזה לא שווה כלום, אבל זה לא נכון, כי אנחנו לא מעריכים, אין דרך גם להעריך כמה שווה עיפרון על הסך הכל. אז החישוב בגמרא זה לעשות 60. 60, לפי הרמב״ם. או אגבי השדה, פלוס 60 לפי רשי. אמרתי, זה בגלל, זה דרך ממוצע בין הקצה, על גבי הכל לבין לעשות את זה בנפרד. העניין הוא שיש כאן יחידה מתוך כלל. אבל מעריכים בשוק, לא מעריכים כמה זה שווה לו. אני פשוט הולך לשוק ואני שואל, כמה עולה 60 עפרונות וכמה עולים 59? וההפרש הוא, זה משמם. זה לא משנה אם זה עשיר או עני. זה הלך למעשה, הלך למעשה לא. לא שואלים אותו כמה זה שווה לו, אלא שואלים כמה זה שווה בצורה אובייקטיבית, שזה בשוק. ובשוק גם כן לא מוכרים אצל עניים או לעשירים. הראשונים מסבירים, יש כאן רשי שמסביר, הסיבה שיש הבדל בין מחיר של בית קור למחיר של בית צעה, או של 1,000 בית קור, או של 60 בית צעה, זה בגלל הציבור שיקנה. כיוון שרק עשירים יכולים לקנות שדה גדול מאוד, אז ממילא הוא יותר זור, זה לא בגלל שאני רוצה לתת הנחה לכמות, מה שמסתם הוא נכון היום במסחר, אלא בגלל שהביקוש הוא פחות, כי רק 2-3 אנשים, השירים מאוד בכלל יכולים לקנות דבר כל כך גדול. זה ברקע, זה לא שזה משנה. כשאתה הולך לשוק ושואל, הולך לבורסה, שואל כמה עולה שדה גדול מאוד, אז זו עובדה, ככה זה נמכר. אני מסביר לך למה זה נכון, אבל זה באמת לא משנה, העיקר הוא שזה נכון. אם זה נכון בגלל סיבה אחרת, זה די אינה נכון. השוק קובע את המחיר של כל דבר. אם אנחנו נקפוץ לגמרא בדף ממ"ז, שלכאורה עוסק בתו דבר, הרש"י מפורש שעוסק בתו נושא, ויש שם איזושהי גישה אחרת לבעיה שלנו. הגמרא בדף ממ"ז עמוד א', מדובר שם לא על פירות ולא על שדה. מדובר על פרה מעוברת. כן, המשנה המפורסמת של פרק 5, 6 שנה אחרי הפרה, ונמצא עוברה בצידה. ואומר רבה בשורה השמינית בגמרא, אין שמין לפרה, הייתה דגיחה, ונהרג הפרה, נהרג עוברה. אין שמין לפרה בפני עצמה ולבלד בפני עצמו, אלא שמין לבלד לגבי פרה. שאם אי אתה אומר כן, נמצא אתה מכחיש את המזיק. כאן זה ממש הביטוי של רשי, רק שרשי כתב מפסיד, ובגמרא כתוב מכחיש, ואני באמת מאמין שרשי פשוט תרגם אותו למילה שאתה יותר מכיר, כי מכחיש זה מילה שבעברית שלנו, זה לא מכחיש זה לגרום לכך, שכאן הוא הרג אותו, הוא לא הכחיש את המזיק. אז לכן רשי מסביר שזה מפסיד, ואכן רשי אומר את זה כאן, בדף ממ"ז עמוד א', הוא אומר מכחיש, מפסיד. אז בדף נון זין הוא כתב שלא להכחיש את המזיק. וכן אתה מוצא בקוטי היד עבדו של חברו, שלא מעריכים כמה שווה יד, אלא כמה שווה עבד עם יד ובלי יד. וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. רש"י מסביר, מזיק שווה חברו, זה הנושא שלנו. קוצי סנטיותיו או לאכל ארוגה אחת, אין שמין אותה לבדה, לשמין בית צעה. אתה רואה את הילה בית צעה, זה ברור שרש"י מצטט את המשנה בדף נ"ז, רק שם מופיע ביטוי בית צעה, ולפי שיטתו זה באמת צריך להיות בית צעה. אז הגמרא מביא שלוש דוגמאות ל... אין כאן שום שישים. זה לא מוזכר כאן. אבל שמריחים את החפץ על גבי יחידה יותר גדולה. אז עובר על גבי פרה, יד על גבי עבד, וערוגה, רש"י מסביר, ערוגה או שדה, על גבי ביצה, על שדה יותר גדול. הביטוי של רבה הוא באמת מוזר. כלומר, לא לעשות את זה לבד, כי אז אתה מכחיש את המזיק, אתה מוסיף את המזיק, וכן אתה מוצא במקרים אחרים. שככה הנהגת חז"ל, משנה מפורשת בדף נ"ז, והמקרה של יד של עבד זה משנה בפרק החובל, בעזרת השם נגיע עוד כמה שבועות. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, ואי דינו הוא לקחוש מזיק. אז רב אחא ברי דרבא שואל שאלה לכאורה, מה שאפרים שאל בתחילת השיעור. אם זה החישוב הנכון, הוא הרג עובר, צריכים להאריך עובר, אז מה זה שמה יכחיש, שלא יכחיש מה זה? כשיכחיש, כשיפסיד כסף, מה זה יפסיד כסף? מגיע לו להפסיד כסף, הוא הזיק. אם דינה הוא, מה פירוש המילה דינה? מה זה דינה? כלומר, אם זה החישוב הנכון, הוא הבין שרב אמר שזה רחמנס. כפי שבאמת, אולי משתמע מהביטוי שלא יכחיש, שלא יפסיד את המזק. זה רחמנים שלא יפסיד יותר מדי, אנחנו מחמים עליו. הוא אומר, מה זה רחמנים? תן לו הנחה של 10%, לא ידע לדעת. אז אם דינו הוא, כלומר, אם זה החישוב הנכון, וזה הרבה כסף, אבל זה נכון. עונה הגמרא, משום דאם עלי פרה מעברת הזיקתך, פרה מעברת שיימין עלך. אז הגמרא עונה, מה שאמרתי בכיוון השני, ומכאן משמע קצת כמו גיוון השני. משום שהוא אומר לו, לא, לא, זה החישוב הנכון. כי אני לא הזקתי עובר, אני הזקתי פרה מעוברת. ולכן, צריכים להעריך כמה שווה פרה מעוברת, כמה שווים פרה איננה מעוברת, שהיא פילה, שהבלט של העובר ניזוק. לכאורה, אם קוראים רק את הגמרא הזאת, לאור השאלה שרווחה, אם זה דינה, אז מה אכפת לי להפסיד? אז מה התשובה? וזה דינה, כן? זה דינה שהוא לא יפסיד. זה דינה להאריך בשיטה שאני אמרתי להאריך. אז לפי זה לא מבין את הרמב״ם, שכתב דרך ממוצע. זה לא דרך ממוצע. הגמר אומר, זה דרך נכונה. אם אני מחבר בין שתי הגמרות, נכון? צריכים להגיד בדיוק מה שאני אמרתי. שמתוך 3, 4, 5, 6, 7 אפשרויות, בוחרים בדרך המוצע, אבל כולן אפשרויות נכונות. מה שהגמרא אומרת, פרה מעברת דאמלי, המזיק אומר לנזק. מה זה דאמלי? למה הגמרא לא עונה שרבשי צריך להגיד לרבה, כי פרה מעברת הזיק, פרה מעברת שמים. הוא אומר לא, הוא אומר לא, פרה מעוברת הזקתי, פרה מעוברת אני שם לך. אני חושב שהכוונה היא שהוא מציע לנו אפשרות שגם היא נכונה. זה גם נכון להעריך את העובר בנפרד, זה גם נכון להעריך את הפרה המעוברת שעכשיו היא רזה יותר, ויש אולי עוד שיטות איך להעריך. אין חינם, אם מישהו רוצה להציע במקרה הזה, נראה לי קצת מוזר, אבל מישהו רוצה להתאים לזה, יש לי עדר של פרה מעוברות, ואחד מהם הפילה בגללך, אז צריכים להעריך את העדר, כמה איש שווה זה, ועוד פחות. אז מה רמב"ם מוחקים את המוצע, כלומר, מה הגמרא אצלנו? צריכים לחבר את שתי הגמרות גם יחד. הגמרא כאן אומרת שזה דינה, זה לא אבסורד, זה לא הנחה, זה לא רחמונוס, זה גזירת הכתוב, איך מתוך השיטות הנכונות, איך צריכים להעריך נכון. בכל מקרה מהגמרא הזאת, משמע שהשאלה היא, איזה חפץ הוא הזיק. לא מה הערכה הנכונה של היחידה, אלא איזו יחידה היא היחידה שאני בא להעריך. להעריך יחידה אני יודע. השאלה היא מהי היחידה שהוא מת הזיק. הלשון של הגמרא היא, פרה מעברת הזיק תח. אני לא הזקתי עובר, אני הזקתי פרה מעוברת. נכון, זה לא תשובה שהיא נכונה אוטומטית. זה עד הכתוב, זה בחירה של התורה, אבל היא תשובה נכונה, מתוך שלושת האפשרויות הנכונות, וזה יותר משמע, ורב חיים ישמח, כי זה מתאים לשיטת רב חיים, שאני לא פוגע, אפשר להסתדר עם הלשון גם לפי הצד השני, אבל זה יותר קרוב ללשון של רב חיים, אני לא פוגע בממון שלך, בערך הכספי של כל הנחלה שלך, אלא אני פוגע בחפץ מסוים, לא פגיעה ממונית, אלא פגיעה אמיתית, חומרית. עכשיו השאלה היא, מה הזקתי? זאת אומרת, הזקת פרה מעוברת, לא הזקת, התורה אומרת, הזקת פרה מעוברת ולא דבר אחר. עכשיו, יש נפקא מינה לכאורה, שאם זה ככה, הסיבה שאני מעריך, בוא ניקח את המקרה הזה, הסיבה שאני מעריך עובר אגבי פרה, זה בגלל שהוא הזיק פרה, הוא לא הזיק עובר, אז מה יהיה אם זה לא נכון במציאות? לדוגמה, בקרקע, יש ארוגה אחת, ואין עוד שדה. כל מה שיש לי זה ארוגה אחת. אני יהודי אני, או שהאמת יש לי, אני חושב יש הסבר אחר, אני רציתי להיות ציוני, אז אני קניתי קרקע בארץ ישראל, אבל אני לא רוצה להיות חקלאי. אז אני קונה ארוגה אחת, ואני בימי שישי הולך ומשקה קצת שם, שיהוד אחר כך יכול להגיד שאני נתתי עץ בארץ ישראל. אז יש לי ארוגה אחת. אז אין סברה להגיד שהפרה שאכלה את כל הארוגה שלי, לא, היא פגעה איזה שדה? אין שדה. לי אין שדה. יכול להיות שיש שדה מסביב, זה של אנשים אחרים. אומר הגמרא בדף ממזיין, בהמשך, פשיטה, פרה דחד ובלד דחד, והגמרא ממשיך לגבי פיתומה, כתוב פיתמה בגמרא, גרסת רשי פיתומה, לבעל פרה, נפחה מאי, רשי מסביר, פיתומה, מה ששמין אותה, שהייתה יפה מפני שומנה, הביא דבעל הפרה, דהב בלד מחמתי. המקרה בגמרא זה שהוא הזיק את שניהם. אבל זה מלא לנו את המחשבה, מה יהיה באמת אם אין שם פרה, או שפרה שלחנו מישהו אחר, והפרה בכלל לא ניזוקה, רק ניזוקה עובר שלי. אז גם אז נגיד שמגיע לי הפחת בערך הפרה, זה לא פרה שלי. אבל יש רק ארוגה אחת, מה יהיה באמת הדין? אם זו שאלה, כמו שמעתי לפני כן, איך להעריך את היחידה, גם אם זה רק ארוגה אחת, אבל כמה שווה ארוגה? כמה היא שווה בנפרד, או כמה היא שווה כחלק מכמות? אז זה לא ישנה. אבל אם השאלה היא, ודאי שצריכים להעריך כל דבר בנפרד, אבל מה הדבר שניזוק? לא ניזוק עובר, ניזוק פרה מעוברת. ואם לא ניזוק פרה מעוברת? למה לא ניזוק פרה מעוברת? כי הפרה שייכת למישהו אחר, או לא ניזוק שדה גדול. כי השדה שייך למישהו אחר, יש רק ארוגה אחת, או מקרה יותר קיצוני, אין שדה אחר. באמצע המדבר, יש לי ארוגה שאני משקה שם, בצורה מלאכותית, וזה משהו אחר. אז מה, תאריך אותו אגבי מה? לכאורה, השיטה של רשי, השיטה של המשנה, היא שאני ממציא, אני מדמיין, שדה אחד גדול. רשי אמר, 60? יש שם 60, אין שם 60, אני מדמיין, שדה אחד גדול, וככה מחשבים. אז קשה מאוד להגיד ש... זה הדין הזה ינהג גם במקרה, גם במקרה כזה. תוספות מסביר, דמי מתחיל עידין אהב אליק חוש מזק, בשאלה של רב אחא ברי דרבה. תוספות כבר הלך לאחד את שתי הסוגיות, ומאמר רב אחא ברי דרבה שואל לרב אשי, המקרה של להאריך עובר על גבי... על גבי פרה, רבא כבר אמר שזו משניות מפורשות, הלא הדין הזה הוא משנה בקרקע, וגם ביד של עבד. אז אולי אתה לא מביא לזה, אבל אל תשאל עכשיו, תשאל על המשנה. יש לזה צמיחה, אז תוספות מסביר, לא, ודאי שהדין הוא נכון. אבל כאן אולי זה אחרת. סובר המק שכמן שפרה ובלד שני גופין, אין שמין בלד בפני עצמו, ולא דומי לקוטע יד עבד. שכל העבד גוף אחד, וכן כל השדה, שהיא הכל של ניזק כגוף אחד דמי. אז הוא מסביר, כמו שאמרתי לפני כן, יד של עבד לגבי עבד זה פשטי פשטות. באמת זה סביר מאוד שלא מעריכים יד, מעריכים עבד בלי יד. כי זה גוף אחד, זה יותר מגוף אחד כמובן, זה גוף אורגני מתפקד אחד. יד בלי עבד לא שווה כלום. אפשר, גם לא מוכרים ידיים אין סיבה שמישהו יקנה יד. העבד הוא גוף אורגני, ואי אפשר גם, זה מאוד קיצוני, גם מכונית זה גוף אורגני, אבל אפשר לקנות מנוע ולהחליף, אבל יד של עבד אין מה לעשות איתו, לפחות בזמנם, כן? אז עבד זה מקרה קיצוני שברור שצריכים להעריך יד, אבל הוא אומר גם בשדה, בכל זאת זה שדה אחד, אז הוא מוסיף, אם זה של נזק, עם כל השדה של נזק, אז אני אומר, אתה פגעת בשדה שלי, אבל תוספות רומש, אם אין שדה של נזק, יש רק ארוגה אחת של נזק, אז גם אז לא הייתי אומר שהם מעריכים ארוגה על גבי שדה דמיוני, כי הסברה שבעצם משתמם מהמשך הגמרא כאן זה שהסיבה שמעריכים א' על גבי ב' היא בגלל שבאמת אני אומר פגעת בב'. אז הגמרא חשבה שעל גבי ולד ואימא, ולד ופרה, לא נגיד את זה כי הם שני גופים, למה לראות אותם כיחידה אחת עם הפסד חלקי, במקום לראות את זה כשתי יחידות, והיחידה נהרגה כולה. אז לך ימק שעידינה הוא כאשר נראה מתוך הספרה, לפי שאין שני גופים לקרוש מזו, כמו שאני ינמי כגוף אחד דמי, דמולי פר בוברת. עדיין אפשר להגיד שזה גוף אחד, כי הייתה בוברת, והם מחוברים מספיק. אבל תוספות אומר שוודאי שלא נגיד את זה, כנראה שאומטר סובר, שלא רק לא נגיד את זה על רוגה אחת, כשאין בכלל שדה, אלא גם כן, אני יודע, יש פשוט יחידות, אפילו שהן קרובות זו לזו, אבל אין קשר ביניהם. אין קשר ביניהם, נקח איזשהו מטלטלין, יש לי, אמרתי לפני כן, עדר של פרות. מתוך הגמרא הזאת, מתוך זה שהגמרא, תוספות הבין, הגמרא רק שאלה, וזה גם כן הייתה שאלה, על עובר וולד, אז הגמרא אמרה, פרה מעוברת הזיקתך. אז אם יש עדר של 10 פרות, והרקתי אחד מהם, אז לא נשלם לך את הפחת של העדר, אלא את הפחת של היחידה. כי אין ספרה באמת להגיד שעדר בת 10 הזקתי לך, עדר בת 10 חסר אחד, אני שם. זאת המסקנה של התוספות. אני חוזר ואומר שאם הספרה הייתה שזה רק דרך איך להעריך את עצם היחידה, גם פרה אחת, אבל כמה שווה פרה אחת? פרה אחת שווה מה נותנים על פרה בשוק, או פרה אחת זה מה נותנים על 100 פרות מחולק ל-100. יכול להיות ככה. אולי בדרך כלל ככה מוכרים. אני אשאל לכם שאלה אחרת, רק כדי לסבר את האוזן. כמה שווה מחת? אני הרסתי לך מחת. אני חושב שההיגיון אומר שלא נשאל כמה עולה מחת בשוק. כי לא מוכרים מחתים בשוק. או כמעט שלא מוכרים. המחירה הסטנדרט, בוא נגיד, כמו שלא יהיה קיצוני מדי, לפעמים מוכרים מחת בשוק. יש איזושהי חנות אחת, אתה מתבקש יפה, הוא ימכור לך מחת. ימכור לך בהרבה. כי זה מפריע לכן ואני, הוא צריך לפתוח כמה עולה חבילה של מחתים. מחת אחד זה, מוכרים אותם 20 ביחד, אז זה אחד מ-20. אז אני יכול להגיד גם אם אין קשר פיזית ביניהם. אלא ככה מוכרים בשוק, בדרך כלל לא מוכרים פרה אחת בשוק, מוכרים 100. אז אני אומר, גם זה לא נכון. לא חשוב מה שבדרך כלל עושים. אפשרות כזאת. הפסוק אמר, הולכים קצת לכולה. לא מחייבים את המזק יותר מדי. ותוספות משהו שלא. תוספות לקחת הגמרא כפי פשוט על שואל הגמרא. שזה דין לזהות את היחידה הנרגעת, ודין תורה, בגלל הפסוק בשדה, הוא להעריך ארוגה לגבי שדה, ואולי מזה, יש ראשונים שאומרים את זה במפורש, הגמרא למדה משדה שגם יד על עבד וגם עובר על פרה, כי זה עדיין שייך, אבל יותר מזה, הדברים שלא קשורים, אז הגמרא לא, הייתה לומדת את זה. טוב, אז למה הגענו? לקחנו שתי סוגיות, חיברנו ביניהם, אני בעצם ניסיתי להסביר את הסוגיה המקורית בשני הכיוונים של רב חיים. לשון הגמרא בדף ממזיין, משמע יותר כמו הכיוון שרב חיים עצמו בחר בו, שאדם שמזיק, מזיק לחפצה ולא לערך, ואז הבעיה היא איזו חפצה. ויש יותר מבבת אחד, בחפצים שיש אותם בהגדרה אחת מהחפצה. החפצה הגדול עם חלק או החלק בנפרד. אומר הגמרא, אתה לוקח את החלק הגדול. עכשיו, לחזור לסוגיה שלנו, אז מה זה השישים? בסדר, השדה גבי שדה, אבל צריך להיות השדה המציאותית שיש שם. אז אולי בגלל ששדה זה לא יחידה מוגדרת, בניגוד לעבד, שזה ברור שזה גבי עבד, ולא שישים ידיים אלא עבד. אבל בשדה, מה הכלל שהחלק שייך לו? אז לפי הרמב״ם זה תמיד כפול שישים ממה שהיה. למה? זה יותר סטנדרטי, זה יותר סתמי, זה לא, זה פחות הגיוני מאשר מקשר עבד ודאי, אפילו מקשר עובר, אבל בכל זאת זה יכול ללכת על אותו, על אותו כיוון. הפשוט השנייה היא לא כל כך להתייחס ללשון הגמרא בפעם מעברת, אלא הפך לכופף את הסוגיה הזאת אולי פשטות הסוגיה בדף נונטט, דהיינו שאורך שרמה מתפתה יותר. הערכה ממוצעת. ומה שהגמרא כאן כתבה, שפרה מעוברת, זה רק כדי להגן, שזה לא יהיה אבסורד. מה זה הערכה ממוצעת? יש כאן רק עובר אחד, מה הבעיה שלך? אז צריכים שיש כאן איזשהו דרך יותר כללית, אבל בסופו של דבר, זה רק חישוב איך להעריך נזק של יחידה, כשיש כמה דרכים איך להסתכל על מה זה יחידה. יחידה מתוך משהו יותר גדול, כלל יותר גדול, או שעומד, או שעומד בנפרד. אחרי תוספות, באמת משמע שהוא באמת סבר שמי שהזיק ארוגה אחת, שיש שם רק ארוגה אחת, משלם דמי ארוגה. אין שום, עכשיו אין שום מקום להגיד חישובים של 60 או של שדה יותר גדול. אבל בספר שנקרא תוספות תלמיד רבינו תם, בספר מאוד חשוב בבא קמא, בגלל שזה מין תופש של התוספות שלא עובד. זה פי ארבע יותר ארוך מהתוספות שלנו, עם כל מיני שאלות ותשובות. התוספות שלנו זה מין סיכום, שם זה הדיון ממש, מה שהיה בבית המדרש, מישהו רשם את הכל, פרוטוקול מלא. עכשיו נשאר שאלה, היה לו ספק, מה הדין? האם בארוגה אחת שאין ארוגה אחרת, האם משלמים גם כן שם על גבי שדה בית שעה, כמו שראה שכתב כאן בית שעה, או שזה רק ארוגה? לכאורה השאלה היא, האם הסברה שהסברנו, לזהות את היחידה, שם היחידה אין ברירה, היא רק ארוגה, או שזה שיטת שומה. בשיטת שומה זה לא, אני לא צריך שיש שם עוד שדות. כשיש גם ארוגה אחת, כמה שווה ארוגה בשוק? הוא שווה מה שהוא שווה כשמוכרים אותו בנפרד, או הוא שווה כמה הוא שווה כשמוכרים אותו בכמות יותר, כמות יותר גדולה. גם אם הכמות יותר גדולה לא קיימת בפועל במקרה הזה. נכון, זה היה צריך להיות בדיוק השאלה של אותו ספר, אותו תוספות, שנקרא תלמיד רבינו תם. לחזור לסוגיה שלנו. בקיצור, אני רוצה לציין שני דברים מעניינים בהמשך. הגמרא, רוב, אם אני זוכר נכון, כן? בהמשך הגמרא, יש סיפור, הוא גברה, דקץ, קספה מחברי. קספה רשי אומר שזה דקל. אני זוכר נכון? דקל, כן. הוא קצץ. הוריד את העץ. עתה לקמי דריש גלותה. אמר לי, לידידי חזר לי בתלתה תעלתה בקינה אבוקיימי ואבשה במי הזוזי, זר אב לי תלתן בתלתה ותלתה. אז ריש גלותה, שהוא לא חכם, הוא חכם, אבל הוא לא דיין, הוא לא חכם יהודי, הוא לא חכם תורה. אמר, אני יודע שהיו שם שלושה דקלים, עכשיו יש רק שניים, אני יודע שלושה דקים היו שווים במי הזוז, אז אחד זה, שליש מזה, תלתן בתלתה ותלתה, 33.3. כלומר, התשובה של ריש גלותה היא מעניינת מכמה סיבות, למרות שאנחנו לא צריכים לדון בו, כי זה ריש גלותה, זה לא מעניין אותנו. אבל מה היה החישוב שלו? קודם כל, הוא העריך את הדקל על המציאות. כתוב שם שהוא אמר, לדידי חזרי ותלתה תלתה בקינה הבו. היו שם שלושה עצים. אז הוא אמר, אני אעריך את הדקל שאתה קראתת על גבי המציאות שהייתה שם. מין דבר כזה, זה דומה קצת למקרה של העדר שאמרתי. הוא אומר, יש כאן פרדס. אז היו שם רק שלושה עצים בפרדס הזה. כמה שווה הפרדס לכן, כמה שווה עכשיו? והתשובה היא, ירד הוא גם לא עשה חישוב, הוא לא העריך אותו, הוא פשוט עשה חשבון. אז אתה משלם אחד מ-33, אחד מ-3. אמר, הבן אדם, המזיק, אמר, גבי ריש גלות דדיין דין את הפסאי, למה לי? הוא לא אהב את התשובה. אז הוא אמר, אני לא רוצה. יצא והלך לרב נחמן. זה סיפור מעניין, כן? הבן אדם הלך למה שכנראה, ערכאות, הוא הלך ליהודי ריש גלות, אבל ריש גלות דן לפי דין פרסאי. כשהוא לא אהב את התשובה, הוא הלך לרבנים. הרבה פעמים היום קורה הפוך. אנשים הולכים לדין תורה, לא בין דין תורה, אז רצים לבית משפט. אז רב נחמן אמר, ב-60. זאת התשובה. עכשיו, לכאורה, מתוך הסיפור שקראתי עם ריש גלות, לא היו שם 60 עצים. ידם, כן, טוב, ככה משמע. הוא אמר, מעריכים ב-60. מעריכים ב-60. אמר לי רבה, אם אמרו בניסקי ומונו, יאמרו בניסקי גופו, אמר לי אביי, הוא אומר לו, רבה אמר ספרה שכנראה הגמרא דוחה, כי אביי אמר לו, אתה לא יכול להגיד את זה, אבל רבה אמר, אני מסכים איתך שצריכים להעריך ב-60, אבל זה רק בניסקי ומונו, כלומר פרה שאכלה, כבש שאכל, צאן שאכל, אבל כאן זה אדם המזיק. באדם המזיק, אני לא עושה ב-60, אלא כנראה אלטרנטיבה, ביחידה עצמה. כמה עולה? עץ אחד. ולא, עץ אחד מתוך 60. האם יש סברה לרבה? למה? שכשבהמה אוכלת, עושים על גבי 60. וכשבן אדם עושה, אז מעריכים את זה בנפרד. עכשיו, אם מראש הבנתי שהדין הוא סוג של רחמונוס, אז אולי מרחמים על בן אדם שלא שמר שורו, כי אם הוא כן שמר, זה פתור, הוא לא שמר שורו, אבל בכל זאת הוא לא עשה, לבן אדם שקץ, אולי אפילו קץ במזיד, כתוב שהוא חתך עץ, אז אולי זה בגלל מזיד, אולי אפילו בשוגג, אבל זה אדם המזיק הוא ביתר חמור, אדם בועד ליעולם. אז אולי לא מרחמים עליו, אבל אנחנו כבר טענו שזה לא דין של רחמונוס, הגמרא שאלה בדפן זין. אז הרחמונוס זה דין, והגמרא אמרה שזה כן דין, אז למה פעם אני אומר פרה מעוברת, ואדם המזיק אני לא מפרה מעוברת, אם הדין היה מקביל, לפי רבה, אדם שפגע בעובר, אז לא נגיד שהוא פגע בפרה מעוברת, לא, עכשיו הוא פגע בעובר, אבל אם השור שנגח את הפרה, אז השור נגח בפרה מעוברת, מה כאן הסברה? אז כנראה שהסברה היא לא נכונה, הגמרא אביי שאל אותו, ואחר כך אין שיחה, כנראה שאביי דחה את זה. רב נחמן לא חילק, והבאי הגן הרב נחמן, וכנראה שרבה רק שאל, אם אמו בניסקי מונו, יום הוא בניסקי גופו. אז כמובן, מבחינת הגזרת הכתוב, יש איזה בסיס. הפסוק נמצא בניסקי שור, בשן ורגל, ובר בסטי אחר, על סטי אחר. ואם אנחנו חוזרים ומדגישים, להפך, זה לא רחמנס, יש כל התשובות נכונות. יש כמה דרכים איך להעריך, וכמה דרכים איך להסתכל מה הזקת. אז זה שהתורה בחרה באחד מהם, אני לא שואל למה התורה בחרה. זה, רק אמרנו, זה גם נכון. אבל למה זה נכון? כי התורה אמרה. אז אוקיי, אז התורה אמרה שזה נכון לגבי שור, לגבי נסכי ממונו, אולי בגלל קצת רחמונס על הבעלים שלו, כמו שהרמם רומז, ממוצע. אולי סיבה אחרת, אולי בגלל שאין כוונה, אולי אפשר לחשוב על סיבות. אבל העיקר שזה זה אתה כתוב. ועל זה רבו אומר, אבל רק בגלל ש... שתי התשובות נכונות. להעריך יחידנית, זה נכון. להעריך קבוצתית, זה נכון. התורה אומרת להעריך קבוצתית. אז רב אמר, כאן אני חושב שפסוק לא מעוסק במקרה שלי, אני רוצה להעריך את זה בצורה האחרת הנכונה. תהיינו להעריך אותו יחידנית. זו ראייה שאין כאן תשובה אחת. כי קשה מאוד לחשוב על שיש תשובה נכונה בפרה, ותשובה אחרת נכונה באדם. אם כל התשובות נכונות, בעיקרון, והתורה בוחרת באחד מהם, כי זה ממוצע, כי זה, לא יודע, התורה אוהבת את זה, אז יכול להיות שיש הבדל באדם, אם זה סביר, אם זה כתוב או שזה ספרה, אבל בכל מקרה, יכול להיות שיש כאן הבדל. מיקי שואל, המקרה שהבאת עם שדה הוא בא ערוגה אחת, הרב אמר שאין זה סביר לשום ב-60 אם הספק הוא מה יחידה ניזוקה. מדוע? הרי ייתכן שישנו הבדל בין שדה הוא בא ערוגה לבין שדה ללא ערוגה כלל. שמקרה הוא, שמקרה הוא, שבבעלותך רק עוגה אחת. ברור שיש הבדל, זה כמו שאני אומר. אם הפרה אכלה עוגה אחת ואין שם עוד שדה, אז היחידה הניזוקה זאת הרוגה, שהיא גם כל השדה, אבל לא נכפיל ב-60, לא נכפיל ב-60 ונגיד שמה שניזוק זה השטח הגדול יותר, שהיא בת 60 יותר גדול מהשטח הנחל, או לפי רש"י לא נגיד שמה שניזוק זה שעה אחת, בית שעה אחת, שלא כאן, אלא אני מדמיין בית שעה. אם אני צריך להעריך את היחידה הניזוקה, אני לא יכול לדמיין אותה. ואני שאלתי על מקרה שצריכים לדמיין אותה, כי אין עוד שדה שם, לפחות אין שדה לניזק, ככה תוספות כתב, או שאני אומר באותו יותר קיצונית, אין שדה בכלל. מיקי אומר, הכוונה שבעלותך שטח עליו ישנה רוגה, או שדה גדולה ובה רוגה. שבעלותך שטח, לא התכוונתי שיש, נכון, לא, אני אומר, זה לא שלו בכלל. יש לו רק הרוגה אחת. זה מה שתוספות אומר, שהרוגה שייכת לאחד, והסביבה שייכת למישהו אחר. וזה מהתוספות שלא נעריך את זה על גבי השטח היותר גדול. כמה עולה כל השטח? מה זה אכפתי? כמה עולה כל השטח? השטח שייך למישהו אחר. אז תוספות הניח, אתה יכול לחלוק את התוספות בפרט. תוספות אומר שאם זה שייך לשני אנשים, אז אין סיבה להגיד שאני הזקתי את השטח הגדול ורק אחד נפגע. כן? לכאורה, הבעלות שמה גם מגדירה את החפץ. חששתי שמישהו לא יקבל את זה, לכן הבאתי מקרה יותר קיצוני. אין שם גם שטח, זה ארוגה אחת באמצע מדבר. זה לא שייך לאף אחד אחר, זה גם הפקר, זה גם לא שדה, והוא לא ניזוק. מה תגיד, המדבר ניזוק בגלל שהוא הפסיד ארוגה אחת? טוב, אפשר לחלוק על הכל כאן, אבל אני הבנתי את תוספות. תוספות אומר שלא, וזאת הסיבה, זה נראה לי סביר, סביר ביותר. אם יש לו שדה שראוי, לגידול, ויש שם ארוגה אחת שמגלדים השנה, נגיד הוא מוביר, עושה בור, הוא מוביר עבורה את רוב השדה, רק כאן הוא זורע, ושם הוא לא זורע. אוקיי, אני חושב שיש לך מה לדבר. אני בכוונה מתרחק מהפרטים פה, כי הפרטים נותנים לי כאב ראש. אני בקושי עומד על ה-60 וה-80 והתרקב וזה. אבל בגדול, בסדר, אתה רוצה להגיד שזה נופל בין הכיסאות קצת, אני מבין מה שאתה אומר. יכול להיות שכן יכול להיות. אני הלכתי למקרה קיצוני. תוספות כנראה הבין שברגע שיש שתי בעלויות, אז לא שייך להגיד ששדה גדול הזקתי. אתה לא הזקת שדה שאדם שלא ניזוק. אז ברגע שיש שתי בעלויות, אתה רק הזקת לבעל הערוגה ולא לבעל השדה כולה. ולא לשדה כולה. באמת גם לא לבעל השדה כולה. אוקיי, אז זה נקודה אחת, הווה אמינא של רבא. נקודה אחרת, ובזה נסיים, זה בהמשך הגמרא ממש בדף נ"ט, אני מקווה שהגעתם, יש שם חישובים, אגב חישובים, אבל מופיע שם סיפור מסוים. אומר הגמרא, היה שם ברייתא, והיו צריכים להסביר את המחלוקת התנאים. שומעים אותו דבר. היא שואלה הגמרא, לא חשוב, מה, אפילו מה מכאן, אני רוצה נקצר קצת. אומר הגמרא, אי הכי רב שמעון יהודה, היינו רבי יהודה, אי כביניי כחש גופנה. כחש גופנה ולא מסיימי. הבאי אמר מסיימי ומסיימי. מה זה כחש גופנה? אז ההסבר של רש"י, שהוא ההסבר הסטנדרטי, יש הסבר אחר בשיטה מקובצת בשם הגאונים, שיהיה הרבה יותר פשוט, זה נושא אחר. אבל רש"י מסביר כחש גופנה, לנקות מן התשלומין, לנקות מן התשלומין, כלומר להפחית מן התשלומין, מה שיקחישו ענבים בגפנים. הפרה אכלה גפנים, אכלה פירות בוסר, זה המקרה, סמדר, בוסר, אכלה סמדר. אז אני רוצה לדעת, הברייתא רוצה לדעת איך מעריכים סמדר, האם מעריכים אותם כפירות בשלים, כלומר, בוא נראה את זה, האמת, בוא ניקח דקה להבין את זה. רואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר, או שהם מוכרים סמדר. זה חישוב אחר, לא אחד על גבי 60, אלא הפרי הסמדר על חישוב של הפירות העומדים להיבצר. על רגל אחת. אם אני חייב לשלם לך מה שהפסדתי לך, ההפסד הכספי, אז יש סברה טובה להגיד שנכון, היום זה רק סמדר, אבל הוא הפסיד את הפירות העומדים להיבצר. תשאל אותי, אולי יש ספק אם זה מגיע או לא מגיע? אז זה נכון, זה רק שהסביר שזה חלק מהמחלוקת. השאלה אם זה מאוד דודי דעתו, זה מאוד סביר, או שתמיד יש ספק, כי לא כל הפירות נגמרים. אבל נניח שכל סמדר הופך להיות פרי, אז אתה, אני פגעתי כשהוא היה צעיר, אבל אני הפסדתי לך את הרווח הסופי. אז יש מקום להגיד שפירות עומדים להיבצר. אבל אם אני חיה בשביל החפצה שהפסדתי, אז יש פחות סברה כזאת. זה מה שהייתי אומר. אבל, וצריכים לתרץ, כן? כי זאת לא המחלוקת כאן. בכל מקרה, מה אומרת? מה ביניו? קרש גוף, רש"י מסביר. לנקות מתשלומים מה שהכחישו ענבים, בגפנים אם יעמדו שם עד הבציר, שתמיד יונקים לחלוך הגפן. אומר רש"י, שאם אני מוריד ענבים, סמדר, מהגפן, אז חוץ מזה שהפסדנו את הפירות, וזה ממה שהפסדנו, אבל יש גם רווח, כי הגפן יהיה יותר בריא. מה שהגפן צריך להאכיל, להזין את הפירות במשך כל תקופת הבישול, זה מכחיש את הגפן. הענבים מכחישים את הגפן. אני, אין לי מושג עד כמה זה נכון. רש"י לכאורה כן ידע, רש"י הבין בגפנים, הוא אומר שזה נכון. אז כמובן זה לא כדאי, הסיבה שיש לי גפן זה כדי לעשות פירות, אז זה רק ניקוי, אבל הפירות שווים 100, אבל צריכים לנקות, אולי זה מחלוקת, 5 שקלים, שבעצם נתתי לך רווח על הגפן. ויש שתי דעות בתנאים, איקה ביניו קרש גופנה. זה הצעה של הגמרא שזו המחלוקת אם משומעים קרש גופנה או לא. והגמרא אומרת, רב שמעון בן יהודה, דתניא, רב שמעון בן יהודה, משום שמנסה אונס, אין משלם את הצם, מפני שסופה להצטער תחת בעלה. זה דין ש... בעזרת השם נחזור עליה, כשלומד החובר, איך מעריכים צער? יש 5 חיובים בנזקי אדם, בגוף אדם אחר. אחד מהם זה צער. אז כמה אדם ירצה לקבל כסף כדי לעבור איזשהו צער מסוים? זה החישוב. אומר הגמרא, שאומר רב שמעון בן יהודה, שבאונס, אז יש גם חיובי ממון, חוץ מהכנס. מפתה משלם את הצער, אבל אונס לא משלם, סליחה, אונס לא משלם את הצער, מפני שסופה להצטער תחת בעלה. הצער, מדובר כאן לא בצער הפסיכולוגי שהיא ננסת, זה כנראה לא בא בחישוב כאן. מדובר בצער הפיזי. אז הוא אומר, הצער הפיזי של אינוס הבתולה, המאורסה הזאת, היא, או הבתולה הזאת, זה לא צער, אמר רב שמעון בן יהודה, בשם רב שמעון בן אסיה, כי סופה להצטער תחת בעלה, זה בסופו של דבר היא תצטער. ולכן זה אותו דבר כמו קרש גופנה. ההשפעה היא לא 100% ברורה לי. אני חושב שהחילוק הוא ברור, אבל הגמרא מציע את זה. כשאני מזיק לך, צריכים לקחת בחשבון רווחים צדדיים שיש לך. אז אני צירפתי למה המקומות ששלחנו, רב חיים מאוד 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 התלבט בשאלה הזאת. אני שלחתי רק קטע אחד שקשור לגמרא שלנו, אבל במקור, בכתב יד הזה, שמישהו רשם בשם רב חיים, אז היו 3 סיפורים שונים. הסיפור הוא, לרב חיים, לאיזה בעל הבס, יש 2 בולים נדירים, אותו בול. יש לו 2 עותקים, יש לו 5 עותקים בכל העולם. יש רק 2 עותקים בכל העולם, יש לו את 2. אז כל אחד, אז 2 הבולים שווים $1,000,000. בא מישהו ושרף אחד מהם. נורא, לכאורה הוא שרף $500,000, אלא שעכשיו הבול השני שווה, בוא נגיד $1,000,000. אז בקטע הקודם שלא שלחתי, אז רב חיים אמר, אם זה שווה אותו דבר, אז אין לי מה לדבר. זה שווה $900,000. האם אני צריך לשלם לך $500,000 על הבול ששרפתי, או רק $100,000, מה שהפסדת. אז בקטע שלא שלחתי, רב חיים אמר שזה תלוי בחקירה שלו. האם אני חייב בשביל ההפסד הממוני, אז הפסדתי רק $100,000, או אני חייב בשביל החפצה שנזרוק, וזה היה $500,000.
אבל בקטע ששלחתי, רב חיים אמר, הנה, זה כחש גופנה. מי שחושש לכחש גופנה, אומר שאם אני פגעתי בדבר, והפגיעה יש לו פיצוי מסוים מן הצד, אז צריכים לנקות את זה. אז כאן זה יהיה, כאן זה יהיה אותו דבר. אני חושב שזה ממש תלוי בשאלה החקירה ששאלתי. משלמים על ההפסד הממוני, או משלמים על הגוף, ואז גם כן, אז יש מה לדון. אני משאיר את זה לכל אחד לחשוב עד כמה המקרים באמת דומים. בסך הכל, לשרוף בול, אתה לא מרוויח מזה. זה רווח צדדי, זה בגלל שהשוק עכשיו משתנה. ברגע שעשיתי את זה, אז כן, הפסדתי לך $500,000. במקרה שכחש גופנה, בסך הכל, הפירות הם טובים לך, אבל הפירות הם גם רעים לך, הפירות פשוט יונקים. זה לא בגלל שזה מצוי, זה מחיר פחות. הפרי הזה הוא פרי מזיק, הוא מזיק לאילן, והוא טוב לעצמו. אז שם אני חושב יש יותר סברה להגיד שכן צריכים לחשב בחש גופנה. חוץ לזה אני מוסיף ואומר שבשיטה מקובצת יש פירוש בגאונים, שתראו בעזרת השם, שמסביר את המקרה אחר לחלוטין. חש גופנה זה לא הכחש שפרי עושה לאילן, אלא כשאני לוקט, כשאני אוכל את הבוסר, חוץ מהבוסר שאכלתי, זה גם עכשיו פוגע. האכילה פוגעת בצורה שקצת של גרמה באילן, השאלה אם הגרמה הזה נידון לחייב או לא. זה לא קשור בכלל למה שרצינו. אז בסיכום, העיקר, יש כאן סוגיה, היא ממשיכה, סוגיה ארוכה, איך מחשבים נזיקין. אני רוצה לציין שאלה שאין לי עליה תשובה. הרמב"ם מביא את זה בהלכות נזקי ממון פרק ד', אני אתן את התשובה, אבל אני לא מקבל את התשובה. הרמב"ם מביא את זה בפרק ד', שהוא פרק שפסק את ההלכות של פרק הקונס. ההלכה הקודמת ברמב"ם הוא דין שומרים, שעסקנו בה לפני שבועיים. ועכשיו הרמב"ם כותב שכשיש נזק, בין אם זה שומר, בין אם זה בין אם, משומרים אגבי 60. אני לא הבנתי, זה לא קשור לדיני שמירה. מה זה בין שומר מנת? היה צריך לכתוב את זה בפרק א' או באיזשהו מקום עצמי. איך משמים את הנזיקין? משמים 1-60. הרמב״ם ממש שם את זה בתוך הלכות שומרים, אבל דאג לכתוב בין אם זה שומר, בין אם זה בעילים, כשמשלמים, משלמים 1-60. למה זה פה? אז אני כבר רמסתי לתשובה. זה פה, כי זה, גם המשנה זה פה, כי בסדר של פרק הקרונית זה פה. אבל הרמב״ם כן סידר הלכות מחדש, וזה נראה לי מאוד מוזר, אבל לא יודע מה התשובה, אולי אין תשובה. בכל מקרה, יש דין איך לחשב תשלומי נזיקין, והתשובה היא שצריכים לחשב את זה על גבי יחידות יותר גדולות. ראינו את מה שתוספות כותב, זה רק אם יש יחידה כזאת, וראינו את שתי הגמרות, וראינו גם את הסברה שאומרת שזה לא בגלל שיש יחידה יותר גדולה, אלא פשוט זה שיטה שומה. לא שמים יחידות, חפצים יחידניים, אלא שואלים כמה הם שווים, בוא נגיד את זה בצורה מודרנית, שמים אותם כמה הם שווים כשמוכרים אותם בצורה סיטונאית. אז מוכרים כיסאות, מוכרים מפרונות, מוכרים מחשבים בצורה סיטונאית, היחידה שווה אחד מכולם. למה עושים את זה ככה? כדי לא להכחיש את המזיק יותר מדי, גם לא להכחיש את הנזק יותר מדי, אז זאת שיטה ממוצעת. גישת לכאורה, גישת התוספות, או המשתמע מהגמרא בדף מזין, זה לא בגלל זה, אלא השאלה היא מה הזקת. אני הזכרתי שבמידה מסוימת, זה היה צריך להיות תלוי בשאלה, האם אתה חייב בשביל הנזק הממוני, או נזק החפצי, אבל, בסדר, הסברתי שגם זה אפשר להסביר לשני הכיוונים. אנחנו בשבוע הבא לומדים את המשנה הבאה, זו גמרא יותר קצרה, וסוגיה הרבה יותר למדנית, זו סוגיה בדיני אש, לא שור המזיק, אלא אש, אחד מהבות הנזיקין זה אש. הייחודי, הדבר הייחודי באש, זה שכוח אחר מעורב בו, לרוח יש תפקיד, וכאן בגמרא מדברים על מה התפקיד האחר? יש שם השוואה למסרול חי רשותה וקטן, ואני מסרתי את זה לשומר שהוא לא שומר, שהוא קטן, שוטה, ויש לו איזשהו תפקיד ביצירת הנזק, הוא משווה את זה לאש,
והתפקיד של האש יכול להיות כמה דברים. האש מעביר את הרוח, הרוח, סליחה, מעביר את האש, וגם יש מקרה שהרוח מלבה את הגחלת. לא האש בכלל, אבל יש לי דבר שאם שמים אותו במקום מסוים, הוא יהפוך להיות מסוכן. יש דיון בגמרא, יש דיון בראשונים, שני תוספתים מאוד מאוד חשובים פה, הראשון בעמוד ב' והשני בסמך עמוד א', וגמרא שהיא חשובה גם מצד עצמה לגבי דברים אחרים, מלאכת מחשבת עשרה רחמנה וגרמה, מה הדין של גרמה בניזקין במקרים כאלו, בעזרת השם, הרי מקומות יישלחו, זה סוגיה הרבה יותר קצרה משל היום, אבל הרבה יותר עשירה, בעצם נצטרך לעשות ניפוי, לא נוכל לעסוק בכל הנושאים שקשורים לסוגיה הזאת, יש פחות שלוש סוגיות חשובות כאן, מנסה נעשה רק שניים מתוך שלושה, בעזרת השם, אני מקווה שהחנוכה לא תפגע ביכולתי להכין דבר המקומות, וזה ישלח לפני שבת. יש שאלות, אני רואה שלא עניתי לכל השאלות שנשאלו, אני חוזר קצת, מקי, כן, קראתי, כן, אחיה, גם במקרה של הבולים, הבול האחד מוריד את ערכו של הבול השני. בסדר, זה מה שרב חיים חשב, אני חושב שזה קצת שונה, אני אולי לא ניסח, אני לא ניסחתי לעצמי מספיק טוב. זה לא נכון שבול מוריד את המחיר של הבול השני. זאת התוצאה, אבל זה לא נכון שבול מזיק לבול. השוק מושפע מההיצע וביקוש, מהנדירות של אותו דבר. אז נזק לאחד משנה את הערכה של אנשים. זאת אומרת אותו דבר, אני גם אוכל מה זה אותו דבר. טוב, משהו בבטני אומר שזה לא בדיוק אותו דבר. בסך הכל, המייס הנזק, שריפת הבול, איננו, בוא נגיד ככה, זה גרמה. זה גרמה. שריפת הבול גורם לך, זה משפיע על השוק שנותן לך ערך. אז בדיוק כשגרמה מניזקן פטור, אני חושב שכל שכן, שאם אני גורם לך רווח, נגיד שלא שרפתי לך בול, אני אשאל שאלה. יש שני אנשים שונים, שני בולים. אני שרפתי את האחד. אז אני צריך, אז השני צריך לשלם לי. אני גרמתי שבח, גרמתי רווח לבעל הבול השני. הוא לא חייב לי כלום, כן? אני לא נתתי לו משהו, אז אני זקתי לאחד, והשני שמח. לאחד אני צריך לשלם. מה תגיד במקרה כזה? אז גם אם זה אותו בן אדם, נכון, הזקתי, ויצא שבגללי יש לו גם רווח. אבל לא נתתי לו נבח, לא רווחתי לו. במקרה של החש גופנה, אז זה כן ככה, ידי זה שאני מוריד את הפירות, אני ממש מציל את הגפן מנזק צפוי. אז זה הכל מסה אחד. ההפסד שלו הוא הפסד כרוך ברווח. טוב, אני יודע שאני לא מנסח את זה טוב. אולי זה רק... טוב, אני צריך לחשוב על זאת יותר. משהו, זה בבטן. משהו בבטן אומר לי שזה לא אותו דבר, אבל צריכים לשים את אצבע לנקודה החשובה. טוב, יש שאלות? אם לא, אז אנחנו נפגשים בשבוע הבא בלי חנוכה. בעזרת השם, אוכלי הסופגניות יחזרו להצטרף אלינו. ועד אז לילה טוב וחנוכה, ימי חנוכה שמחים.